אתם מאזינים ואתן מאזינות למאני טוקס, הפודקאסט של הקהילה של מאני טוקס, עם אבי שטרן, אמיל גולדפרב. מאני טוקס.
תקשיב, אמיל, אני חושב
כן.
שאנחנו הפודקאסט הכי פורה בישראל היום.
אני גם.
אנחנו, זה הפרק השני השבוע, אבל משום מה זה מרגיש לי יותר. אוקיי, מאני טוקס, אין דברים כאלה, זה יש, אם אתם בפייסבוק, יש, אם אתם באינסטגרם או בטיק טוק או בכל מיני, זה, ולמי שממש אוהב מניות וניתוח חברות, נפתח קורס חדש, אתמול הסתיים הקורס הקודם,
כן, כן.
כמה פרגונים, יבא ייי.
כן, האמת שהיה... היה מרגש, תמיד מרגש לסיים, ויש אווירה טובה, וזה נחמד.
אז היה מלא מלא פרגון, והיה קורס מצוין, כך אומרים התלמידים, ונפתח עוד קורס חדש כזה, שאמיל מלמד איך לנתח חברות, איך לחקור אותם, לקרוא את הדוחות כספיים, לפענח אותם כפי שהם באמת, ולא בולשיט, ואז להכניס לאקסל ולתמחר את המניה, ולבחור אם להשקיע בה או לא. ומי שנהנה מדברים כאלה, מוזמן להגיע לקורס במחיר מאוד הוגן. תשאירו פרטים פה למטה, בספוטיפיי או ביוטיוב, כי אין קורסים כאלה, באמת. אני לא יודע כמה זמן עוד יצא לנו לעשות זה, אבל זו הזדמנות שאני לא חושב שכדאי להחמיץ, באמת. ואני כאילו אדם הכי לא נוח לי לשווק ולמכור, ואת זה נוח לי. נוח לך?
נוח לי.
אוקיי. טוב, אוקיי, אמיל, היום, תראו, אני מוצא ערך רב בלתת למישהו אחר לעשות את העבודה שלך. סתם, ולכן, מה אני בעצם רוצה להגיד? צריך לחקור חברות, צריך ללמוד אותן, צריך להבין עם מה יש לך עסק, והרבה מהמחקר הזה הוא לא סתם מה המספרים, מה ההכנסות, מה הרווחים, אלא גם ההיסטוריה, ההתפתחות, הסיפור זה הדבר הראשון לפני הכל. במה אתה משקיע? מה הביזנס הזה? אם יש לך ביזנס בבעלותך, אתה תדע לספר את הסיפור שלו?
כי בעצם כשאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו, מה שאנחנו מקבלים, זה את הכסף שהיא תרוויח בעתיד. זה מה שקורה כשאנחנו קונים נכס. אנחנו מקבלים את מה שהוא יניב בעתיד, לא את מה שהוא יניב בעבר. אבל יש משפט שהוא נכון גם בחברות, שבשביל לדעת לאן אני הולך, אני צריך לדעת מאיפה באתי. כלומר, זה מאוד חשוב לדעת את הקונטקסט, את הרקע. מה הביא את החברה למה שהיא היום, בשביל להבין מה יקרה בעתיד.
וזהו, ובעצם בפרק הזה אנחנו פשוט נצלול לתוך איזושהי חברה, שעזבו, הסיפור שאתה מעניין והכל, it's nice, אבל זה ידגים לכם חלק מהמסע שאתם עוברים כשאתם חוקרים איזשהו ביזנס. אני יכול להגיד לכם שהחברה שלי, אם הייתי מספר לכם איך זה התחיל ואיך זה התפתח, הייתם מבינים איזה מין קפיצות פתאום היו, ופתאום... פיבוטים ואיך העסק נבנה בצורה בלתי צפויה, ולאן הוא עוד יכול להיבנות אם משתמשים ביצירתיות, ואז בעצם ללמוד היסטוריות של חברות כאלה, זה נותן לי לפחות המון השראה.
וגם אבי אוהב לשחק עם השמות, ולמצוא שמות יצירתיים לפרקים, אז בחרנו חברה שככה תקל על אבי למצוא שם טוב.
זהו, זה פרק שיש בו פרדוקס. מצד אחד, סתם, לחברה קוראים פרדוקס.
הלאה, התחלנו, הלאה.
הלאה, בלגן. הומור של... כן. אוקיי, לחברה קוראים פרדוקס.
או פרדוקס.
אני אגיד לכם מאיפה זה בא, מאיפה זה בא. אז אני קניתי פלייסטיישן לפני כמה ימים. אל תשאלו למה, כי אני לא אשמע את זה, כי אני לא נמצא איתכם בחדר עכשיו. הסיבה שקניתי פלייסטיישן זה אמרתי... זה מה שבני אדם עושים, כאילו קצת זה עולם תרבותי חדש, אני לא מכיר את זה, כולם מדברים על דברים, אני לא מבין מה הם, אני לא כזה גיימר, ויכול להיות שזה יהיה מגניב, חברים יבואו ונשחק, וזה יהיה כיף. נראה לי משמח, מוסיף אור לבית. היה עץ קריסמס, קופל, עכשיו זה. ואמיל כמובן לא יכול לסרב להזדמנות, הוא הגיע אליי הביתה, והוא אמר, בוא נחבר לך את הפלייסטיישן. וזה, ואז חשבנו, אמיל, מה... על מה נדבר, ואז הוא אומר, אני מחזיק עכשיו קונסולת ביד, בוא נדבר על גיימינג.
אחד הקונספטים הכי חשובים בהשקעות, או להצלחה בהשקעות, הוא מושג שבאפט טבע, נקרא באנגלית, Circle of Competence. בעברית אף פעם לא מצאתי דרך, לא ראיתי מישהו שתרגם את זה בצורה נורמלית. לא
אמרנו פעם מעגל הכשירות.
אז אני מתרגם את זה בתור מעגל הכשירות, שזה תרגום די צולע.
חישוק המסוגלות.
אז אם יש למישהו רעיון יותר טוב אני אקח, אולי
כן, מעגל חברים, המסוגלות. כן חברים, בוא נעשה מזה עניין. אוקיי, אנחנו נעשה סקר בספוטיפיי, אתם תראו את זה בסוף בפרק. אם יש לכם הצעות, אני לא יודע איך זה עובד שם, אז אני לא יודע אם אני יכול לשאול את זה, אבל אם יש לכם הצעות לשמות יותר טובים, ל-Circle of Competence, מאשר אנחנו מצאנו, אז אתם מוזמנים לכתוב ולהשתתף בתחרות נושאת פרס.
כן, מי שמתוך כל מי שישתתף אנחנו נגריל, זוכה, יקבל כניסה, יבוא לבקר במרכז המבקרים, והאמת שהשבוע לנו כמה ביקורים שהסתיימו בצורה מאוד מרגשת, אבי בשביל קצת חמין למגיעים, היה נחמד, אווירה טובה.
נכון.
במרכז המבקרים. נכון. אז זה מאוד חשוב להשקיע בדברים שאתה מבין בהם, כי זה ממש מאפשר לך להבין את דברים די בסיסיים שאי אפשר להבין רק מהמספרים ורק מהלמעלה. עכשיו, אצלי באמת, יש לי נגיעה לתחום הגיימינג, גם בצעירותי שיחקתי הרבה, בשנים האחרונות קצת פחות, אבל זה משהו שאני מבין ומתחבר ויודע אותו. ככה שעבורי, באופן אישי, מקום לא רע להיות בו, הוא בחברות שמתעסקות בעולם הזה של המשחקים, של הגיימינג. וזה מתחבר באמת לאבי. אבי הוא לא מתחום הגיימינג, אבל הוא קנה פלייסטיישן, וזה דבר שאני מתעסק ומבין בו. אז הצעתי לך, אבי, שבו אני אסדר לך ואחבר. ואז גלגלה שיחה, ואמרנו, יאללה, בוא נדבר פה על חברה בתחום הזה, תחום הגיימינג.
האמת שמהשיחות שלנו, כאילו, זה פתאום נהיה נושא מעניין, עולם. אז תודה, אמיל, על כך שגרמת לכך שהסתיימו חיי החברה שלי. אוקיי, אז אנחנו מדברים על חברת פרדוקס, הוקמה ב-1999.
כן, אז פרדוקס הוקמה בשנת 99, היא בעצם הוקמה תחת חברה בשם אחר, שעסקה בכל מיני דברים אחרים, מחירות של משחקים, חנויות, דברים כאלה, ובתוך זה החברה הקטנה של משחקי מחשב, שהתחילה בזה שהיא יצרה בעצם משהו שאפשר לקרוא לו נישה חדשה, או סוג ז'יינר חדש בתחום המשחקים, בתחום משחקי המחשב, הם קראו לזה גרנד סטרטג'י. מה זה אומר גרנד סטרטג'י? או אסטרטגיה גדולה? משחקי אסטרטגיה רגילים הם משחקים שבהם השחקן לוקח שליטה על איזה מדינה, או ואז מנהל משאבים, מתחיל להילחם, זה משחקי אסטרטגיה רגילים. והמשחקי אסטרטגיה של פרדוקס, הגרנד סטרטג'י, זה משחקי אסטרטגיה בצורה שהיא הרבה יותר מופשטת. מה זה אומר? אין כל כך גרפיקה, פחות או יותר מה שאתה רואה זה מפה. אז המשחק הראשון שלהם התרחש באירופה של תקופת הרנסנס, אז אתה משחק בתור איזה מדינה, אבל אתה לא רואה שם יותר מדי, אין גרפיקה, אין חיילים, אין זה, אתה פשוט רואה מפה, אתה המפה.
אני חושב ששיחקתי באיזה משחק הזה שהמטרה היא להפיץ נגיף שישמיד את כל האוכלוסייה.
אני יודע על איזה משחק אתה מדבר, זה משחק באייפון.
נכון, ניצחתי פלאג, הכל נורא בקלות.
נקרא פלאג.
פשוט דאגתי שזה יופץ בנילוס.
כן, כן. אז המשחק שאתה מדבר על הוא משחק מאוד מוצלח באייפון, אבל הוא משחק שהוא יותר קזואל, כלומר הוא לשחקנים מזדמנים כמוך.
נכון.
שהם לא גיימרים רציניים. המשחק הזה, המשחקים של פרדוקס, הם משחקים מאוד מאוד מסובכים ועמוקים, מאוד קשה להבין מה קורה בהם. הם מאוד קלנקי, מאוד קשה להבין מה צריך לעשות שם. הדברים שם לא עובדים בצורה הגיונית. אז זה מתאים רק לאנשים שהם הכי הכי מכורים לדבר, בטח בהתחלה.
כן, הפוך מ-UX UI.
כן, ה-UX מזעזע, ה-UI מזעזע, ואנחנו נוראים בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז הם יוצרים נישה חדשה, אבל אף אחד כמעט לא מכיר את זה, אף אחד כמעט לא מסרג בזה כי זה קשה מדי, וככה הם מתחילים. עכשיו, בהתחלה זו חברה שהיא מאוד מאוד קטנה, ב-2003 הם מביאים, מתקשרים חברת ייעוץ שיעצו להם לגבי העסק, היועץ שהם קיבלו נקרא, וזה בחור בשם פרד ווסטר, עכשיו, זו חברה שוודית, ראוי לציין, גם פרד הוא שוודי, עכשיו, היועץ ראה שזאת חברה די קלוקלת שלא שווה יותר מדי, והוא היה גיימר רציני, הוא הבין שהם לא מנוהלים טוב, אז במקום לייעץ, הוא אמר, אולי שאני אקנה אותם. ואז הוא פשוט קנה את החברה.
מעניין.
והתחיל לנהל אותה. ואז הם התחילו להוציא עוד ועוד משחקים בז'אנר הזה של הגרנד אסטרטגיה, אז המשחק, וכל פעם המשחק, אותו משחק פחות או יותר, יש מפה, אבל אתה נמצא באירופה, אבל התקופה ההיסטורית משתנה. אז פעם אחת אתה בתקופה הרומית, אחרי זה אתה בימי הביניים, מהפכה התעשייתית ומלחמת העולם השנייה. אז יש להם משהו כמו, יש להם כמה משחקים שרצים, וכל פעם בתקופה אחרת. ומשנה לשנה המשחקים משתפרים בצורה מאוד מאוד הדרגתית. מה זה אומר משתפרים? אז הגרפיקה...
החלפנו פונט.
הגרפיקה נהיית קצת יותר טובה, ה-UX נהיה, הוא עדיין גרוע, אבל הוא פחות גרוע, זה נהיה פשוט יותר, ולאט לאט זה גדל, אבל עדיין זה דבר שהוא מאוד נישתי, והוא מתאים רק לשחקנים הכי מכורים. אבל מי שמשחק בזה, הוא מעריץ הוא משחק פחות או יותר רק בזה. זה אנשים שמשקיעים אלפי שעות במשחקים האלה, משחקים המון.
אוקיי, אבל ב-2012 קורה משהו. יוצא המשחק Crusader Kings 2, שזה משחק שהוא פעם ראשונה יחסית מיינסטרימי.
אז ב-Crusader Kings 2 הם פעם ראשונה יצאו מגבולות הנישה שלהם. מה זה Crusader Kings? אז Crusader Kings הוא כמו כל המשחקים שלהם, הוא משחק של מפות, שמתרחש בימי הביניים, 2, זה אומר שהוא המשך. על המשחק הזה, אמרנו קודם שכל הזמן השתדרגו קצת, אז בתקופה הזאת הם מגיעים למצב שהמשחק הוא כבר הרבה יותר נגיש לקהל הרחב. לא ממש רחב, אבל הוא פחות מסובך לשחק בו. וגם יש בו משהו מאוד מעניין, זה משחק, עכשיו בימי הביניים, המשחק בא לדמות איזו מציאות גיאופוליטית שיש באותה תקופה. אז בימי הביניים באירופה אין מדינות, מה שיש זה שושלות, משפחות ששולטות באזורים מסוימים.
חמולות, כן.
כן. שושלות נוצריות ששולטות באזורים מסוימים. אז כשאתה במשחק הזה לא משחק מדינה, אתה משחק שושלת. אתה משחק ראש משפחה, ואתה הולך אחריה עם השנים, אז כשראש המשפחה מת, אז אחרי זה יש יורש שלו, ואתה עובר לשחק את היורש שלו וכן הלאה. ומה שהכי חשוב במשחק הזה, בצורה שהיא די מוזרה, ולא הייתה קיימת קודם בשום משחק אחר בערך, זה שאתה ממש מנהל את המשפחה. ומה זה לנהל משפחה? אתה צריך לדאוג למסיבות, להזמין אצילים מכל הממלכה, שיהיו במסיבות שלך ויאהבו אותך. אתה צריך לדאוג לזה שהאישה, שהבת שלך תתחתן בצורה טובה.
בגדול משחקי הכס עונות 1-5.
כן. אז נגיד, אתה צריך לדאוג שאיך היורש, אתה יוצא לך בן שהוא עם בציל, דבר שיכול לקרות, והוא היורש שלך זה לא טוב, כי אתה צחיק בו בעתיד. אז במשחק, אז אתה יכול לדאוג שהוא ילך ליה קומר ולנשל אותו מהירושה, או אם הוא לא זורם בלהיות קומר, אתה אפילו יכול לשתול לו משהו במשקה ולדאוג שהוא לא יקום ביום למחרת.
או לקנות לו פלייסטיישן ולדאוג שהוא לא יצא, לא יראה אור יום. רגע, שנייה, אבל יש לך אפשרויות שאתה יכול לבחור ביניהם, או שאתה יכול באופן די חופשי? יש לך אפשרויות.
יש לך אפשרויות, אבל יש הרבה אפשרויות. עוד דוגמה, יש גם כל מיני חוקי ירושה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני שולט במחוז נידח באנגליה, אני רוצה לשלוט על כל הממלכה. אז אתה יכול ממש לשם לבנות אסטרטגיה של 200 שנה, לחתן את הבנים שלך על הבנות של המלך.
כי תחשוב מה ChatGPT יכול לעשות דברים כאלה. תאר לך שאתה באופן, יש לך בינה מלאכותית, אבל אתה יכול לכתוב באופן חופשי כל מיני רעיונות, והיא תמציא שיט.
האמת שיש הרבה שימוש ל-ChatGPT, זה כבר מתחיל בתעשיית הגיימינג. במקומות כאלה זה קשה, גם צריך תכנת, אבל איפה שה-ChatGPT באמת יוצר ערך, הוא במה שנקרא NPCs. NPCs בעולם הגיימינג זה מה שנקרא Non-Playable Character, זה שחקנים שלא משחקים. זה נגיד, אתה הולך בעולם ורואה איזה דמות ומדבר איתה. אז בעבר היה צריך לכתוב את כל הטקסט מראש. היום מה שמתחילות חברות לעשות, זה לתת ל-ChatGPT לחולל את הטקסט, ואז זה באמת משחק כל פעם אחרת.
מעניין.
זה דבר שקורה. אבל בקיצור, במשחק הזה, אז יש באמת הרבה מאוד אינטריגות ודברים הזויים. נולד לך, אתה יכול אפילו לחתן את הילד שם עם סוס, לא, אתה יכול למכור שם הרבה מאוד דברים הזויים, וזה יצר דברים מעניינים, וזה התפרסם בגלל הדבר הזה.
עכשיו, מה שנותן למשחק הזה רוח גבית, זה העובדה שבאותו זמן משודרת משחקי הכס. והז'אנר הזה, של כזה מין דבר, הפריח חיים במשחק, הוא נהיה מאוד מאוד פופולרי. So much so, שבאיזשהו שלב היה אפשר לעשות מודיפיקציות למשחק, ונעשתה מודיפיקציה שהפכה את המשחק ל-themed משחקי הכס.
נכון, באותה תקופה משחקי הכס נמצא בשיא של השיא, זה התוכנית הכי פופולרית ever, אנחנו מדברים על 2012-2013, ובמשחקי מחשב יש הרבה פעמים אפשרות לעשות מודים. מה זה אומר מוד? מוד זה שבאים מעריצים של המשחק ומשנים כל מיני דברים שהמשחק יהיה משהו אחר. אז ב-Crusader Kings, במשחק הזה שמי הביניים, באו אנשים והפכו אותו להיות משחקי הכס. מה זה אומר? המפה הפכה להיות משחקי הכס. השושלות ממש הפכו להיות שושלות אמיתיות במשחקי הכס. אתה יכול לשחק פתאום בתור נד סטארק או משפחת לניסטר, דברים ממש ממשחקי הכס.
הודו.
הודו. באמת היה שם ממש את כל הדמויות, כי זה משחק באמת עם אנשים, ובאותה זמן אין שום משחק נורמלי של משחקי הכס. אז זה הפך להיות הדבר הכי קרוב למשחק אמיתי של משחקי הכס, וזה ממש גם מביא את הרוח של משחקי הכס, כי הדברים האלה, האינטריגות, הניסויים, ההתנגשויות, התחכים הפוליטיים, זה באמת מה שקורה שם. אז הדבר הזה מאוד מאוד תפס, הוא קיבל הרבה מאוד פבליסיטי באתרי גיימינג מובילים, ברשתות החברתיות, ומפה לשם, ב-2012, המשחק הזה נהיה משחק השנה בעולם הגיימינג, של הרבה מאוד מגזים נחשבים. הוא ממש פעם ראשונה חברה פורצת למיינסטרים.
אוקיי, בשלב הזה יש להם בערך 4 משחקים שממש ממש תופסים.
נכון, ואז מתחיל תור הזהב של החברה. אז Crusader Kings הוא הראשון בדור המודרני שתפס, ואחרי זה מוציאים משחק אחרי משחק שנהיה להיט. מוציאים משחק שהכל הזה עם שיכונים, אז נהיה משחק כזה על רנסנס, שתפס, אחרי זה הם עושים משחק בחלל, לא יודעת מה, זה כל משחקי מפות, עם טים שוק שונה, אבל זה תפס, עשו משחק מלחמת העולם השנייה, תפס, ממש, להיט אחרי להיט אחרי להיט אחרי להיט, והלהיט הכי גדול שלהם הגיע פחות או יותר ב-2014.
מה שקורה זה שיש לנו את המשחק סים סיטי, וסים סיטי הוא בבעלות חברה בשם EA, ו-EA שאינם טובים, מה שנקרא. ואז המשחק הוא פלופ רציני. פרדוקס מזהים שהתחום, שיש ביקוש גדול למשחק בניית ערים, למי שמכיר את סים סיטי, שהוא כן טוב, והם מפתחים משחק, והוא נהיה להיט.
כן, אז הם, והמשחק הזה של הבניית ערים, הוא ממש דוגמה ליוזמה מאוד מוצלחת. כי יש להם את הז'אנר הרגיל של המשחקי מפות, שעד אז הם לא כל כך הצליחו לצאת ממנו בצורה ממש מצליחה, ופה הם הצליחו ליצור להיט, באמת מגישוש לז'אנר שהם לא מנוסים בו. הצורה שהם עשו את זה, הם פנו לסטודיו אחר קטן שהם עבדו איתו פעם, אמרו להם, תקשיבו, תפתחו את המשחק הזה, אנחנו יודעים שאתם יודעים לעשות את זה, אנחנו נממן את זה, ואז נתחלק. וככה היה, המשחק הזה נקרא City Skylines, שהוא עד היום למעשה משחק תכנון הערים המוביל, ונשאל את SimCity שבעקבות המשחק הזה והכישלון כבר לא קיים. וגם למצב, בעקבות כך, שפרדוקס היו בעצם, נהיה פורטפוליו עם 5 משחקים חזקים, שזה משחק בניית הערים, ועוד 4 משחקי אסטרטגיה בז'אנר הגרנד סטרטג'י, איך שהם קוראים לו, או בז'אנר המפות, כמו שאנחנו יכולים לקרוא לו פה. ואז החברה ככה רצה.
ובעצם המודל העסקי שהם עובדים לפיו, זה בעצם למכור את המשחק במחיר נמוך, יחסית, ואנשים משלמים, סבבה, במחיר נמוך, ואז פעמיים בשנה להוציא איזשהו עדכון, בעוד איזה $20 לעדכון, והשחקנים במשחקים האלה נהנים נורא מהמשחק, הם מבלים הרבה שעות במשחקים האלה, והם מוכנים לשלם פעמיים בשנה עדכונים.
כן, זה מזכיר, יש את הדוגמה המוכרת של ג'ילט, של הסכיני גילוח, שמוכרים את הסכין גילוח די בזול, ואז מחליפים את הלהבים, ועל זה עושים את הכסף. אז פרדוקס, וזה בעצם די חידוש שמביאו לעולם הגיימינג, לפני זה אף אחד לא עשה את זה בצורה שלהם.
המודל הזה קיים בעולם האמיתי הרבה זמן, ה-Razor Blade מודל, שאתה מוכר בזול את המכשיר, זה כמו מכונת קפה, זה כמו מדפסת. אתה מוכר בזול את המכשיר, ואז אתה משלם הרבה על דיו, על קפסולות.
אז בעולם הגיימינג זה, זה לא היה כל כך קיים, היה דברים אחרים, אבל מודל כזה כמו שהם עשו עדיין נדיר. אז המודל, בדרך כלל משחקים, משחקי מחשב חדשים, איכותיים, עולים משהו כמו $60, אז הם, ועליו צריכים לעשות את רוב הרווח. אז הם אמרו ככה, אנחנו יכולים למכור בזול, בערך $40. בהתחלה, אחרי זה אנחנו גם עושים כל הזמן מבצעים, אז אפשר להשיג את המשחקים בקלות במחירים נמוכים. אבל מה שנעשה, אנחנו ננצל את זה שהשחקנים שלנו משחקנים שרופים, אנחנו משחק אלפי שעות, בלי הפסקה באותו משחק, ואנחנו נוציא פעמיים בשנה הרחבות, זה נקרא DLC, פעמיים בשנה, אבל כל הרחבה כזה אנחנו לוקחים סדר גודל של $20, וככה שחקן כזה משלם $40 בשנה על זה שהוא משחק, שאם נחשוב על זה, זה קצת דומה למנוי, הוא משלם $40 בשנה באופן קבוע, ובגלל טיב המשחקים האלה, שאין להם גרפיקה כל כך, הם לא משוכללים, אז אורך החיים שלהם הוא מאוד מאוד קבוע, ככה שהיום...
כן, לא היינו מרשימים אליך תחילה, זה מה שנתחיל עכשיו.
אז הפורטפוליו הזה של 5 משחקים, הוא רץ המון זמן, כל משהו כמו 8-10 שנים מחדשים את המשחקים לגרסה חדשה, ויש להם תיק של משחקים שרץ המון, השחקנים משלמים הרבה, $40 בשנה, והעלויות הן מאוד נמוכות, ככה שנוצר להם עסק שהוא מאוד מאוד מוצלח ורווחי. ואין הרבה עסקים כאלה בעולם הגיימינג, או בכלל, זה באמת עסק פנומנלי.
ומה שמוזר זה שבאמת שמשונה מאחרים, לא סתם שמשחקים בזה הרבה, ככל שעובר הזמן משחקים יותר.
נכון, עכשיו דבר שהוא באמת מאוד ייחודי פה, שהוא שונה ממה שקורה בדרך כלל. בדרך כלל אם יש לי משחק שאני מוציא, אז בהתחלה, בשנה הראשונה, יקנו המון, ישחקו הרבה, ולאט לאט זה ילך וירד. זה איך שזה עובד בדרך כלל בעולם הגיימינג. עכשיו, בעצם קורה משהו הפוך. וככל שעובר זמן, מרגע שהם הוציאו את המשחק, אז מספר השחקנים בו רק עולה. יש להם משחקים שהם הוציאו לפני 10 שנים, והיום הם נמצאים בשיא כמות השחקנים. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? אז המשחקים שלהם הם משחקים שמשחקים במחשב האישי, בפי-סי. ובתחום המחשב, הדרך הכי נפוצה לשחק או לקנות משחקים היא בפלטפורמה שנקראת סטים. סטים זה איזה תוכנה שמתקנים למחשב, וממש אפשר לקנות דרכה משחקים, ואז לשחק דרכה. ואחד התכונות הנחמדות של סטים, שהיא מאוד עוזרת שאנחנו באים לנתח חברות בתחום הזה, היא שממש אפשר לראות בכל רגע נתון כמה שחקנים משחקים בכל משחק. אז זה גם דרך לבדוק איך הולך לחברה, אם היא טובה או יורדת, וגם זה מאפשר ממש לראות ברמת המשחק. אז אני יכול לבוא ולהגיד שבמשחק שלהם של מלחמת העולם השנייה, הוא נקרא Hearts of Iron, כמות השחקנים היום נמצאת בסיף, וזה דבר שהוא מאוד מאפיין אותם. וזה עוד פעם, זה ממחיש את המודל העסקי החזק, כי ברור שמשחק שעשיתם לפני 10 שנים, אין לך היום יותר מדי עלויות לתחזק אותו, אז זה מרוויח המון כסף.
אורייט, עכשיו העסק הוא נייס והכל, אבל זה לא שיש לו המון לצמוח, ואז פרד ווסטר, אותו אחד שהשתלט על החברה בתחילת הפרק, החליט שדי נשבר לו, והוא פשוט עובר לדירקטוריון וממנה מנכ"לית אחרת במקומו, בשם אבא או אבא?
אבא.
אבא, כן. אז אבא הגיעה מתחום ההימורים באינטרנט, ואבא עושה את מה שהרבה מנכ"לים חדשים עושים, עובדת.
אז אבא באמת כשהיא הגיעה היה הרבה חשד. עכשיו, הפרדוקס היא חברה שהלקוחות שלהם מאוד מעורבים רגשית בחברה, הם משחקים מאוד במשחקים, הם נמצאים בפורומים, מאוד אכפת להם מהחברה, ממש יש חיבור רגשי חזק, וכשמגיעה המנכ"לית הזאת שהיא לא מתחום המשחקים, מאוד דואגים שהיא תבוא ותתחיל להרוס את החברה, תתחיל להרוס את המשחקים שלהם.
למזלם, אבא לא עשתה כפי שהם חששו, היא פשוט הרסה את החברה.
לא,
היא לא הרסה את החברה. היא פשוט, מה שקורה זה שהחברה מתחילה להוציא המון כסף על כל מיני excursions, כל מיני הרפתקאות, וניסיון לפתח משחקים חדשים.
עכשיו, החברה הזאת זה דבר שטוב להבין, והוא טוב בכלל להבין באופן כללי בחברות. דיברנו פה, גם בקורס אנחנו מדברים, אני אדבר הרבה על הנושא של חפיר. מה זה חפיר? חפיר הוא מה שמאפשר לחברה להרוויח כסף או להצליח. למה זה? בשביל שאני אוכל להרוויח כסף ממשהו, מאיזשהו עסק, אני צריך שיהיה לי איזשהו בידול. אם אני אעשה מה שכולם עושים, אז אני לא יכול להרוויח, כי אם אני אמכור אותו באיזה מחיר שייתן לי רווח, אז יבואו אחרים, יורידו את המחיר, ואני לא ארוויח, זה איזשהו חוק בסיסי בכלכלה. אז בשביל שאני אצליח להרוויח משהו בעסקים, אני צריך שיהיה איזה משהו מיוחד אצלי, שלא יהיה אפשר לחכות בקלות, או שיהיה לי בו יתרון תחרותי. ובפרדוקס, היתרון שלהם שהם אלופים במשחקי האסטרטגיה שלהם. זה דבר שאף אחד לא יודע לעשות טוב כמוהם, ואין לאף אחד סיכוי. אבל הבעיה בתחום הזה של האסטרטגיה, שהוא מאוד מאוד נישתי. כמה כבר אנשים בעולם רוצים לשחק במשחק מפות של ימי הביניים באירופה? זה מוגבל, לא כולם רוצים לשחק בסוג המשחקים הזה. וכשהחברה ניסתה להוציא עוד משחקים בתחום הזה, היא הגיעה לאיזשהו קצה, היא לא הצליחה יותר. היא כבר מצטעה את השוק. אז לכן הם באמת עמדו בפני מצב שאין להם יותר לאן לצמוח. בנקודה הזאת שדיברת עליה, פרד מחליט שהוא עוזב, מביא את אבא, ואז הם אומרים, אוקיי, אם אנחנו לא יכולים לצמוח פה, מה, פשוט נוותר על העתיד של החברה? לא, אז בואו נעשה אסטרטגיה צמיחה. מה נעשה? אנחנו נקנה אולפנים שמפתחים משחקים, אנחנו נשקיע בפיתוח משחקים חדשים בתחומים אחרים, בתחומים שהם קשורים קצת, והם קשורים לתחומים שלנו. הם גם מיועדים לשחקנים מאוד מעמיקים, אבל דברים אחרים, משחקי תפקידים, גם בנייה של כל מיני דברים, ניהול של דברים, במשחקים בסגנון הזה. והם באמת מוצאים הרבה כסף. ובהתחלה יש אפוריה. יש, דרך אגב, אתה יודע שיש פודקאסט של עובדי פרדוקס, שני עובדים. אחד מהם זה המנהל פיתוח, עסקי, והייתי מאזין לו. ובתקופה הזאת הם היו מאוד מאוד אופטימיים. סיפרו איך הם הופכים להיות חברת הגיימינג הכי גדולה, עם החברה של העתיד, ממש הייתה אופטימיות מאוד גדולה בחברה. אבל זה די התנפץ להם בפנים. כי הרכישות שהם עשו, לא צלחו, לא הצליחו ממש לפתח אף משחק שהיה ממש נהיה הצלחה. ועברו ככה כמה שנים, ובאיזשהו שלב המשקיעים במניה נמאס להם. אז המניה של פרדוקס שהגיעה לרמות מאוד גבוהות, לאזור ה-300 למניה המתרסקת, יורדת לאזור ה-150, התוצאות לא טובות. ובשלב הזה, פרד, המנכ״ל, שהוא הפסיק להיות מנכ״ל, הפך להיות יושב ראש דירקטוריון, זה שהוא בעל השליטה, הוא מחליט לסלק את המנכ״לית, את אבא, שבתקופתה נעשו הרכישות הגרועות. הוא מפטר גם את מי שאחראי על הפיתוח העסקי, שהוא הבחור שהזנתי לפודקאסט שלו. ומחליטים על אסטרטגיה חדשה, שזה בעצם חוזרים להתמקד במה שאנחנו טובים בו. חוזרים לבסיס, חוזרים למשחקי האסטרטגיה שלנו, מפסיקים לפנטז על צמיחה בכל מחיר.
והמניה עולה בעקבות זאת.
אז כשפריד מגיע, עכשיו זה דבר שהוא קורה בפעמים, אז המשקיעים די... המשקיעים מאבדים אמון, המניה יורדת, ואז הם מחכים למשהו שיקרה, ואז כשפריד מודיע על הדבר הזה שהוא חוזר, המניה בהתחלה עולה, על סמך ההתלהבות, ואחרי זה יורד בחזרה. יורד בחזרה ולא קורה כלום, אבל אחרי זה רואים שבאמת הוא נותן קבלות, הוא מפטר את העובדים, התוצאות מתחילות להשתפר, נראה שהם חוזרים להתמקד במה שהם טובים בו, והמניה הולכת ועולה. עד שעוד פעם, מגיע עוד פעם לאזורים די גבוהים, אזורי ה-300, אבל בחודשים האחרונים עוד פעם יש נפילה. ומי שיסתכל על גרף של המניה, של פרדוקס, שנסחרת בשוודיה, אנחנו מדברים בקרונות, כי זאת מניה שוודית. סליחה, לא בקרונות, בסק. שכחתי איך נקרא המטבע שוודיה, קיצור שלו זה סק.
רגע, זה הקרונה.
כן, כן, זה קרונה שוודית, סליחה.
Swedish crown.
נכון, נכון. זה קרונה שוודית, או כתר שוודי.
נכון.
אז המניה יורדת, למה המניה יורדת? כי הם הוציאו, אמרתי שכל כמה שנים מוציאים משחק חדש, אז את המשחק בניית ערים המקורי הם הוציאו איפשהו ב-2014.
ועכשיו הם הוציאו משחק שבו אתה משחק מקל, אתה מקל מונח על האדמה, והתפקיד שלך זה להקל על הסביבה, יש חיפושיות, דשא, אתה יכול, סתם, הם הוציאו את ה-SimCity 2 שלהם.
כן, את ה-City Skylines 2, והוא די יחזב, והיה איתו כל מיני בעיות, הוא יחזב, לא עמד בציפיות, והמשקיעים לפני זה ציפו שהוא יהיה בוננזה, אז בעקבות החוסר הצלחה מסוימת של המשחק, המניה ירדה, שזה גם האמת לקח באופן כללי כשאנחנו משקיעים במניות, כי כשאנחנו משקיעים במניות, נגיד יש עכשיו זה קורה בטייק טו, טייק טו, שהיא גם חברת גיימינג, היא עתידה להוציא GTA 6, GTA זה המשחק הכי גדול אולי בעולם.
אגב, אתה יודע שאפשר היה להשקיע במשחק בשלב מוקדם, אני פגשתי ריעה, שהוא השקיע כסף כשהם גייסו בפיתוח משחק, אני חושב שהוא החזיר את ההשקעה, אני לא זוכר באיזה נקודה זה היה, אבל כאילו הוא שם כסף, זה היה מין, החזיר את ההשקעה בתוך שתי שניות מרגע ש. אני לא זוכר את פרטי הסיפור, נראה לי שהודיעו על ההשקה וכל זה, וזהו, אפשר מסתבר להשקיע בפיתוח משחקים.
מעניין, אולי פעם היה, יום זה קשה נראה לי. GTA הראשון אולי?
אני מדבר על GTA 6.
שהשקיע ב-GTA 6?
כן, אני מדבר איתך על משקיע קשיר. בחור ככל הבחורים.
מעניין.
והם אפשרו לבצע השקעות בפיתוח משחק.
מעניין, מעניין.
כן, אתה רוצה נביא אותו לאולפן.
יאללה, אני... בוא נזמין אותו. בקיצור, מה קורה כשיש, מה קורה בפעמים? אז הרבה פעמים יש את ה... יש מה שנקרא by the rumor sell the news. אז כשהחברה מדברת, מתכוונת להוציא משחק חדש, זה קורה בדייקטו עם GTA, אז המשקיעים פתאום נהיים מאוד אופטימיים, וכבר בונים על ההצלחות. ומה שהרבה פעמים קורה, שההצלחות האלה לא קורות, וזה קרה בפרדוקס. אז הציפייה לסיטיז החדש הביאה את המניה לסיים, ואז כשסיטיז הזה יצא, הוא לא עמד בציפיות, והמניה התרסקה בעקבות זה. ככה שעכשיו אנחנו מודיעים על רמה של 220 קרונות בערך למניה, שאם נסתכל על הגרף לאורך זמן, אפשר לראות שהגרף של המניה די סטטי, זאת מניה שלא זזה כבר כמה שנים, עוד פעם, למרות שבבסיס, העסק הוא פנומנלי, יש שם את משחקי הליבה, שיש שם שחקנים שחולים על זה, משחקים המון, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי, שזה אומר שמרוויחים עליהם טונה של כסף.
זה שהעסק פנומנלי לא אומר שזו השקעה טובה, כי זה צריך להיות גם במחיר טוב, והמחיר שלהם לא זול, הם נסחרים במכפיל 30.
נכון, הם מסחרים מכפיל על הרווח של 30, משהו כזה. כלומר, מכפיל רווח של 30, וזה גם דבר שאנחנו מדברים עליו הרבה בקורס. מה זה מכפיל?
בואו, יש לי נדבר הרבה על הקורס. הקורס שנפתח ב-10 בינואר. אמיל מלמד, לנתח חברות, תפסיק שנייה לשייף את הג'ינס. אמיל מלמד, לנתח חברות, לחקור אותם, זה מה שראיתם היום זה בקטנה. כאילו, אנחנו מדברים על חקר הדוחות, פענוח, הנתונים הכספיים, גם הבנה של הסיפור, ואז תמחו המניה, באמצעות אקסלים, ואז אתם תגיעו למסקנה, האם למשל חברה כזאת שווה להשקיע בה. אתם תגיעו לאיזשהו מחיר יעד למניה, אתם תבדקו את המחיר הנוכחי, תבדקו אם זה יותר זול ממה שקורה עכשיו או לא, והאם יש לכם margin of safety טוב, לוודא שאתם לא טועים אולי, והקורס הזה נפתח בקרוב, ומי שרוצה יש לינק למטה בספוטיפיי או ביוטיוב, או איפה שאני אחליט לפרסם את זה באופן קפריזי.
אז אחד הדברים שאני מדבר עליהם, זה העניין של באמת איך מעריכים שווים, זה DCF, ויש את מכפיל, שלא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל מכפיל, רווח, זה דבר שאנחנו שומעים הרבה, זה בעצם קיצור דרך ה-DCF.
אבל זה לא המכפיל שמופיע ב-Yahoo Finance. אנחנו לומדים לבשל את המכפיל, כי הרווחים שאתם רואים בדוחות, הם לא טובים לנו, הם לא מספיק טובים. אנחנו רוצים לחשב רווח אמיתי, רווח של אנליסטים.
כן.
כשאני אומר אנליסטים, אני לא מתכוון מהסוג הלא מוערך. מתכוון רווח של משקיעים פונדומנטליים אמיתיים, וזה איזושהי מניפולציה שעושים. זה דבר שהוא מצריך פענוח. זה לא טריוויאלי.
נכון.
בכל חברה זה עשוי להיות משהו אחר.
כן.
בהתאם להבנה של החברה. ואז המכפיל הוא מכפיל שאתה בישלת. זה כמו שאתה... יש מי שקונה מיונז ויש מי שמכין את המיונז לבד.
כן. אז והמכפיל רווח הוא בעצם קיצור ה-DCF. אז כשאני חושב שהמכפיל הוא 30, מה שזה אומר בעצם שבמחיר של המניה היום, השוק מעריך שתהיה פה צמיחה יפה ולאורך זמן. כלומר, זה לא שהשוק פסימי לגבי המניה, ובשביל לעשות פה כסף צריך שהמציאות תהיה טובה יותר מזה, שטובה יותר שצריך שתהיה פה עוד צמיחה שהיא יותר חזקה ממה שהשוק צופה, כלומר שזה ממש יצמח חזק, או שהם יצליחו להביא עוד איזה שפן מהשרוול, כמו שבזמנו הביאו את סיטיז, אז שתהיה להם עוד איזה פגיעה חזקה.
זה יכול להיות משחק שהם יציעו, שנקרא שפן מהשרוול.
נכון, נכון. בהחלט יכול להיות.
The rabbit from the sleeve. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו בזבזנו למאזינים בערך חצי שעה מהחיים על ההזנה לחברה שכנראה אין טעם להשקיע בה. אבל אתה לא אומר את זה. כי מה שאתה חושב זה, אני לא רואה בזבוז זמן בחקר חברה שהניב חרס בידי. כי בעצם אתה לא, הרבה פעמים אנשים שואלים איך אני יכול לבחור מניה טובה. אז אני אומר, אתה יכול לבחור מניה. אם היא טובה, אתה תגלה בסוף. אז, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שיש איזה מקום שבו מרכזים את כל המניות הטובות, זה באינטרנט, ואז אני יכול למצוא אותם וזה. לא, אתה פשוט מחליט שאתה בודק חברה, אתה חוקר אותה, ואז אתה תגלה בדיעבד אם היה שווה לחקור אותה או לא. יכולה להיות לך אינטואיציה.
עכשיו, יותר מזה, גם המטרה, כשאני אגיד לך, כשהראש שלי, כשאני בא ולהסתכל על חברה, המטרה שלי לא עכשיו לבוא ולקנות החברה, זה לא המטרה. המטרה היא ללמוד את החברה, להיות מסוגל להגיד פחות או יותר כמה היא שווה, ואז לקנות אותה בפחות מזה. אם היא עכשיו לא בפחות מזה, אין בעיה, אני אחכה, אני יוצר איזשהו מאגר ידע, יוצר רשימה, שמאפשר לי לחכות בסבלנות, למצב שבו אולי השוק יעניק לי הזדמנות.
וזה יותר מתוחכם מזה, כי בעצם אתה מנהל מעקב. אתה הכנסת חברה לפורטפוליו, אתה יודע מה היא, אתה יודע מי היא. אתה לומד אותה גם כשהיא לא כדאית לקנייה, אבל אז אתה יודע מתי תהיה שעת הכושר. זאת אומרת, אתה יודע ש... אוקיי, היא לא כדאית וזה, אבל אם היא הייתה במחיר X, אז היה שווה לקנות אותה. אז אתה בעצם מנהל מעקב כל כמה זמן, אתה בודק את הסיר, אתה פותח את הסיר לבדוק אם זה מוכן, ואז יכול להיות שברגע מסוים קורה משהו שהמניה פתאום נופלת, ועכשיו אתה לא צריך להתחיל להתכונן עכשיו, אתה כבר מוכן ומכיר, וזה חלק מהפורטפוליו השוטף.
כי אם נוצרת הזדמנות שאתה לא מוכן, כשאתה לא מכיר את החברה, אז יהיה לך קשה מאוד לדעת האם זה נופל בצדק או לא. יש את הדוגמה של מטה שדיברנו עליה לא מעט פעמים. היה את המקרה שמטה לפני שנה נפלה, התרסקה באופן כמעט הזוי, אבל בשביל לדעת, לקנות בנקודה הזאת, אתה צריך באמת להכיר את החברה. אם לא, אתה לא יכול לדעת אם זה נופל בצדק או לא.
למעשה זאת החוכמה. בעצם אפשר להגיד שזה אפילו במידה רבה קורס של להכניס חברות לפורטפוליו למעקב.
לגמרי.
כי אתה אף פעם לא יודע מתי תהיה הזדמנות, וזה, that's the way, ממש לתחזק את המעקב הזה אחרי דברים. כי אתם יודעים, luck is when opportunity meets preparation.
בדיוק. צריך לבוא ולחכות ולהתכונן, ו... לכן גם אני, הגישה שלי בהשקעות היא מה שנקרא גישה אופורטוניסטית. אני לא מתכנן מראש שאני אשקיע בתחום הגיימינג, או שאני אשקיע בחברות יפניות, זה לא הצורה. הצורה היא לבנות בסיס ידע ולחכות להזדמנויות. וכשיש הזדמנויות, להקות על הברזל כשהוא חם. ממש לחכות, ולא לתכנן מראש מה עושים.
אני חושב שהפרק הזה הוא יותר טוב ממה שחשבתי שהוא יהיה. אני חושב שהוא יצא מאוד מדויק.
שמח לשמוע.
הסיום ממש מעיף את המוח בעיניי. ואז אנחנו נבוא ונהרוס את זה. עם איזה רנט על משהו שאפשר היה להימנע ממנו. מה יהיה הדבר הזה?
תשמע, בעקבות הזרם הגדול שהיה, יש לנו פרץ יצירתיות השבוע עם כל הפרקים.
ממש.
תמיד אפשר להחזיר את פינת הרכילות מהנפתלין.
פינת הרכילות. אני מרגיש שהחדשות הרגו את הרכילות עכשיו.
חביבי, כי אתה לא בעולם הרכילות. אתה יודע שיש זוג חדש?
אוקיי.
מרגי והנזק.
זה אני יודעתי.
אתה רואה? למה אתה מקטין את עצמך?
כי אני מנהל מעקב בפורטפוליו אחר הנזק. לא, איכשהו העיניים שלי נתקלו בידיעה הזאת. כן, יפה וחשוב, מה שנקרא.
קרן פלס ונועם טור התגרשו.
זה אני גם יודע.
יפה, אתה משהו כבח, ונועם טור גורש לך בן זוג חדשה.
זה אני לא ידעתי.
שזה מלא שאלות, מלא תהיות.
בנוגע למה?
אם יש לך אישה שהיית נשוי אליה, נגיד, לא יודע, 12 שנה. שזה משהו הנשוי פחות או יותר, אני חושב. וביום שאתה מודיע על גירושים, יש לך בת זוג חדשה, מעורר תהיות.
מה, אם הוא בגד?
לא, זה אתה אמרת. זה אומר שיש פה סיטואציה שהיא מעניינת, לא? לא יודע מה הוביל לה, אבל יש פה איזו סיטואציה.
אני חושב שזה יכול להיות הרבה דברים. נועם טור מסוג האנשים שכנראה יש לו הרבה בחורות באינבוקס. זה יכול להיות שהוא לא נגע בשום דבר מהדבר הזה. ואז פתאום כשהוא מתגרש, הוא ממש... זה יכול להיות תקופה ארוכה שהוא ממש רצה אאוט, והוא לא יכל להמתין, הוא פשוט התפוצץ החוצה עם הדבר הזה. אני חושב שכל אחד צריך לעשות קפה לעצמו אם בא לו לשתות קפה.
כן, גם הדבר שקרה השבוע שאני גיליתי שאריאלה שהייתה איתי בתיכון, היא צופה...
מאזינה.
יותר נכון, מאזינה של הפודקאסט.
היא מאזינה לפודקאסט וצופה לך בחלון המשקפת.
לא, חס וחלילה, חס וחלילה. אז אריאלה, דש, תודה רבה על ההזנה, ואת בהחלט מוזמנת למרכז המבקרים בביקור הגדול הבא.
אני כל הזמן מגלה שאנשים מאזינים לפודקאסט. אני כזה מופתע כשהם אומרים, תקשיב לפודקאסט, באמת?
באמת יש בזה משהו מפתיע, לא?
כן, כי תראה, אנחנו לא... מה הסיכוי שתפגוש מאזין של הפודקאסט? אלא אם כן הוא סטוקר. אני לא מבין, אנחנו לא בדירוג גבוה בדירוגים של ה... בואו נשים את זה. אנחנו לא בדירוגים גבוה מספיק.
בסי היינו מקום שני בספוטיפיי.
לא, לא, אבל זה שזה היה בגלל עיוות. אתה יודע איך זה.
בלי תירוצים, היינו מקום שני.
בוא, אני אוהב לקחת קרדיט על הישגים, וכשאתה משיק פודקאסט ואתה נהיה מקום שני, אתה מבין שהחישוב האלגוריתם מטומטם.
חביבי, מבחן התוצאה, איזה מקום היינו? מקום שני.
אבל דיברנו על זה,
רק
אתמול, דיברנו על זה, או שלשום, או מתי שהזנתי לזה, שלהיחס בהישגי עבר, זה לא עצה טובה.
זה נכון, ואז אני נתתי לך את תשובת המחת.
שלא הייתה תשובת מחת, היא מחצה אותך בערך.
אמרתי על בנדי.
שזה דוגמה רעה מאוד להיות אדם.
ארבע טאצ'דאון.
אוקיי.
One game.
אז זהו, אז...
אתה חושב שהמאזינים יודעים מי זה על בנדי?
אני חושב שכן.
שכן. אין לנו מאזינים צעירים.
זה לא קשור לגיל.
כאילו, באיזה גיל, נגיד, ילדים בני 20 לא יודעים מי זה על בנדי, נכון?
אני דיברתי עם מישהי בת 27 שגם יודעת מי זה על בנדי.
שידע מי זה על בנדי?
כן. אל תתנסה.
ההפך, אני מקטין את עצמי.
אז מאזינים יודעים, ואם הם משכילים, הם במיוחד יודעים, והמאזינים שלנו משכילים. וזהו. כן. אבל אני מקווה שהזנתם, אני אפילו לא אומר נהנתם. כי ברור לי שנהנתם, השאלה אם האזנתם.
אין ספק. ואם הם שומעים אותנו בנקודה הזאת, זה אומר שהם האזינו, לכל עוד שמישהו מגיע לסוף רק, לראות.
אמרנו שזה אתה.
לשמוע, אני מגיע לסוף? לא.
אני עוד מסיים, אני הולך מהבית בשלב שאתה...
לא, לא, אני שואל אם מישהו, יכול להיות שמישהו מתחיל מהסוף, אתה מבין? שהוא מריץ לסוף הפרק, כי הוא מעוניין רק בפינת הרכילות.
אני חושב שכן, ראיתי כזה 60%, 60%, 60%, לקראת הסוף אתה רואה 80% קבוצה.
הבנתי, אז לא בכדי, לא בכדי.
נכון. אפשר לעשות ספין-אוף. תקשיב, לחתוך את הסוף ולעשות פרקים רגילים, מניטוקס, ספין-אוף. אני אומר לך, זה יציף שווי כאן.
תראה, לדעתי אנחנו קצת נביך את שאר הפודקאסטים, כי ספין-אוף של פודקאסט רכילות יזנק, והפעם נגיע עד למקום הראשון, או נעצור במקום
השני. וואי, בוא נעשה את זה. נעשה את זה, נקרא לזה בולשיט ווקס. כי מניטוקס, בולשיט ווקס, זה המשפט המלא. אז נקרא לזה בולשיט ווקס, וזה בעצם יהיה נטו פודקאסט רק של הזבל שלנו.
אפשר, אפשר. קצת לא נעים להיות פה מכל המתחרים שקרסו, אבל יכול
כן,
שזה...
כן, כן, הם יכלו אבק, ממש.
יכול שזה רעיון נורא.
אוקיי, חברים, אתם שמעתם את זה כאן, בפודקאסט של Money Talks. תתכוננו, Bullshit Walks, ממש בקרוב, על סף דלתכם. נא להחביט ילדים. אוקיי, אמיל. תודה, אמיל. תודה, אבי. תודה לכם.
ביי ביי.
ביי ביי.